הרב לייטמן, חוכמת הקבלה.
שלום לכם וערב טוב, ברוכים הבאים לתוכנית חוכמת הקבלה עם הרב לייטמן. אנחנו כאן ברדיו 103, רדיו ללא הפסקה, קצת אחרי 8 בערב כמדי יום ראשון, גם בערוץ 66 בשידור חי, ערוץ הקבלה. כל הצוות שלנו, טליה מפיקה, טכנאי תמר גל, עורך אתר האינטרנט ברק קיסר, סמיון ונוקור, שלומי חבן, יוני היימן, נטע ודמני, אני אירן קורץ, אורן לוי, ערב טוב.
ערב טוב.
ערב טוב. שלום, ערב טוב לרב לייטמן.
שלום לכולם.
ערב טוב. היום אנחנו רוצים להמשיך משהו שכבר התחלנו בו. אנחנו רוצים, נכון הרב?
כן, אני קיבלתי זה דווקא פידבק חיובי.
כן.
שאנשים רוצים לשמוע קצת יותר על חומת הקבלה ולא מה שמסביב.
כן.
ורק שאני משתדל, אולי אני אצליח להעביר את זה בצורה קלה וטובה ומעניינת בסך הכל ביחד. אז נמשיך בקיצור.
אז מה לומדים היום?
היום אנחנו ממשיכים פשוט. אנחנו דיברנו קצת על מהי חומת הקבלה, כן? שהיא מסבירה לנו כל המערכת העליונה שנמצאת סביב היקום שלנו, סביב העולם שלנו, ומנהלת כל פרט ופרט שביקום שלנו. זאת אומרת, עד פרטי פרטים של אטום ומולקולות וגופים וגושים גדולים וקטנים ודומם צומח חי ובני אדם, זה רשת שדה שעובר ככה בצורה חופשית כל המציאות, בצורה ככה בשקופה כזאת, ולכן אין לכוחות האלו שום מגבלות, והם מנהלים את כל החומר ומסדרים אותו לפי התוכנית שלהם.
איזה מין כוחות אלה?
זה כוחות של השפעה, היינו נתינה, אהבה, שהכוחות האלו, המטרה שלהם להביא את כל המציאות דומם צומח חי ובני אדם למצב המושלם. זה מה שאנחנו מגלים שקורה בתוכנית הבריאה.
איך מוגדר המצב המושלם?
מצב המושלם מוגדר כמאוזן, רוגע, איזון בין כל החלקים, שהם כולם משלימים זה את זה, נמצאים בהרמוניה מדויקת מאוד עד בלי בדיוק האינסופי, ואז כשאנחנו מגיעים לזה נקרא שאנחנו נמצאים באיזון במערכת הכללית הזאת. מערכת בעצמה היא מורכבת משתי כוחות. איזה שני כוחות ישנם שם? כוח אחד זה כוח שלילי, זה כל הזמן מתעורר בנו, זה האגו שלנו, רצון לקבל, רצון ליהנות, רצון להעלות את עצמו מעל האחרים. זה כוח שעל ידו כל הטבע מתפתח, וכוח הזה הוא גודל כל הזמן לפי הזמן, לפי תוכנית הבריאה.
חשבתי שליהנות זה טוב, למה ליהנות זה שלילי?
לא, זה חכה. זה כוח אחד. הוא דוחף אותנו ליהנות נכון, אבל דוחף אותנו, אם הוא דוחף אותנו ליהנות מן הסתם, ליהנות זה בסדר. אבל אם הוא דוחף אותנו ליהנות על חשבון השני, על חשבון הזולת, זה כבר לא טוב. כי איך הזולת יכול ליהנות? אם אנחנו מדקים אותו?
על חשבוני.
על חשבון, אז זהו. אז זה בעיה. כי המערכת שהיא כולה נמשכת לאיזון, היא לא סובלת שמשהו נגד התוכנית הכללית שלה, נגד מטרתה, מצב הסופי. ואז יוצא שאנחנו נהנים על חשבון משהו, על חשבון מישהו, זה תמיד יוצא לנו לרע. במוקדם או במאוחר. כי אנחנו גרמנו אי-איבות, אנחנו גמרנו איבות במערכת, אי-איזון במערכת, ולכן תמיד מפעלים עלינו בחזרה כוחות, שכן בכוח מחזירים אותנו לאיזון. ולכן כל הדברים שאנחנו בסופו של דבר רוצים להצליח, להרוויח בעולם והכל, בסופו של דבר הם גורמים לנו בחזרה לחצים, נזקים, מלחמות וכן הלאה.
הם גורמים לחוסר איזון, אותו חוסר איזון שדיברת עליו.
הם מביאים אותנו לאיזון.
אוקיי.
זהו.
עכשיו, אמרת רגע שיש מטרה, אני רק רוצה קודם כל לסדר את העניין הזה. יש מטרה, זאת אומרת, אתה אומר יש מטרה לקיום שלנו פה.
כן.
והיא?
המטרה היא להגיע לאיזון עם הטבע. אבל שוב, עכשיו, שנייה. כדי להגיע לאיזון, אנחנו צריכים כוח כנגד הכוח האגו שלנו, שיאזן אותו, כן? שנוכל להשתמש בו בצורה הנכונה עייפה. אני לא יכול סתם לעצור את עצמי, לחנוק את עצמי, אחרת לא יהיה, לא יהיה חיים. אז כוח השני שנמצא בטבע, כוח השפעה ואהבה ונתינה וחיבור, הכוח הזה הוא נסתר. וזו הבעיה. לכן חוכמת הקבלה שהיא מגלה לנו את הכוח הזה, היא נקראת חוכמת הנסתר. כי היא מגלה איך לוצא את הכוח החיובי הזה מהטבע, לגלות אותו, ואז שאנחנו מגלים את הכוח החיובי, אנחנו יכולים על ידו לאזן את הכוח השלילי, ולהביא את המערכת לאיזון על ידי המאמצים שלנו. ואז מי שעושה את זה, הוא מתחיל להרגיש את המערכת כבר בצורה מאוזנת, הוא עולה כביכול מהמציאות שלנו למציאות יותר עליונה. הוא מתחיל לראות ולהרגיש את המערכת הכללית, אותה המערכת שמאזנת את העולם שלנו, שמנהלת את העולם שלנו. הוא רואה עתיד, עבר, הווה, הוא יוצא מכל ההגבלות.
זה משנה את הבן אדם ביום יום שלו? מה זה נותן כאילו תחת?
נו, אדם שרואה איך הכל מתנהל, ואיך כוחות פועלים בעולם, ואיך כל אדם עושה איזו אפילו תנועה קלה עם היד שלו, עם המחשבה שלו, עם הרצון שלו, אז ודאי שרואים על ידי מה זה נעשה, איך מנהלים אותו שהוא יעשה כך.
הוא רואה כאילו איך האנשים מנועלים?
מנועלים, כן, ודאי.
הוא רואה גם את עצמו איך הוא מנועל?
גם את עצמו.
והוא עצמו צריך לנהל בעצם אחרי זה?
קודם כל הוא רואה איך מנהלים אותו.
כן.
ואז באה התגובה, איך אני יכול לעשות כך, שבמקום שינהלו אותי, שאני אנהל את עצמי.
לא.
כן, וזה נקרא, זאת המטרה. כל המטרה מהלימוד ומיישום זה להגיע למצב שאתה מנהל את עצמך במקום הטבע. מה זה נותן לך? שאתה מסתכל איך רוצים לנהל אותך ואתה עושה את הפעולות בעצמך, אז אתה לומד מהטבע, כמו קטן לומד מהגדול. ואז יוצא שאתה מתחיל להידמות למערכת עליונה, אתה מתחיל להיות בה כשותף פעיל, אתה מתחיל להבין אותה, אתה מתחיל להבין את כל המחשבת הבריאה, הנוסחה שלפי זה כל היקום שלנו והאנושות כאן, על פני כדור הארץ, כולם מתפתחים. ואז זה מקנה לך כוח אלוקי, ממש עליון. אבל מה? שלא לחשוב שאתה בזה חופשי.
זה מסוכן שנותנים לבן אדם כוח כזה?
לא, זה בתנאי ובגדר שאתה מסוגל לעשות פעולות הטובות כמו הפעולות של הכוח הטוב שאתה רוצה לגלות.
רגע, אני רוצה להבין משהו.
שום דבר שלילי אתה לא יכול לבצע. חס ושלום, אתה גם כן לא חושב על זה.
כוח זה משאב. נגיד היום, איראן רוצה לפתח גרעין.
כן, כן.
אפשר לפתח גרעין לצורכי שלום, ואפשר לפתח גרעין לצורכי השמדה.
כן.
אז שאתה אומר שנותנים לבן אדם כוח, אז לכן אני שואל, זה לא מסוכן לתת לבן אדם כוח בידיים?
לא.
למה?
כי הוא נמצא בכל זאת במערכת עליונה. הוא נמצא במידה שהוא מוכן לעבוד כמו המערכת עליונה בכוח החיובי שבה.
מה זה בדיוק המערכת העליונה שאתה אומר כל הזמן מערכת עליונה?
העולם שלנו מתנהג על ידי שתי כוחות, חיובי ושלילי, פלוס ומינוס. אתה יודע כמו בבטריה, כן? קנית איזו צעצוע, נגיד שפן קטן, עד שאתה לא מכניס בו בטריה, הוא לא קופץ.
נכון.
אז בעולם שלנו כולם קופצים, למה? מפני שמחובר אליהם פלוס ומינוס, בטריה. זהו. וחוץ מבטריה, לכל אחד ואחד, מגיע גם כן פקודות, מה תבצע על ידי הכוח שקיבלת מבטריה.
כמו בשלט רחוק.
כן.
מפעילים אותנו.
כולם.
אוקיי.
רק זה לא, זה נראה לנו שזה שלט רחוק, זה מאוד מאוד קצר.
אוקיי.
עכשיו, שכולנו נפעלים, כולנו נפעלים, אבל ישנם אנשים שהם שואלים, בשביל מה אני חי? למה אני חי? למה קוראים לי דברים כאלה? למה אני סובל? למה לא הולך לי? מה קורה בכלל בכל האנושות? מה קורה עם עם ישראל, במדינת ישראל, עם השכנים, עם האמריקאים האלה, ועם הרוסים, ועם כולם? למה אנחנו תלויים זה בזה? אלף ואחת שאלות.
עם הילדים כל הזמן יש ברדה.
עם הילדים, אצלך זה בעיות עם ילדים, בסדר. אז אדם שרוצה לפתור את הבעיות האלו, כמה שאנחנו מתקדמים בהתפתחות שלנו, אנחנו יותר סובלים. יותר סובלים.
איך אתה מגדיר סבל? כי היום יש מבחינה הומרית הרבה יותר ממה שהיה לסבא
שלי. כן, אבל זה לא ממלא אותך. הבעיה היא לא שאתה נכנס לסופר ויש לך קילומטרים של המעדפים עם כל מיני דברים. ויש לך 100 גבינות, ופעם זה היה רק גבינה אחת. ואיזה שוקולדים, ופעם היה רק פרה. כן, וכן הלאה. זה לא... לא, לא, לא בזה הבעיה. הבעיה היא בסיפוק הפנימי. שכמה שאתה נותן לי היום, אני מסופק פחות ממה שהייתי מסופק מלפני 40-50 שנה. אני זוכר את עצמי, כן? טוב. אבל טוב, אני הייתי לפני 50 שנה פחות ב-50 שנה. אבל אם אתה מדבר על בני אדם, שנגיד היום בגיל 30, ולפני 50 שנה היו בגיל 30, אז היה להם פחות כל מיני
מוצרים,
מוצרים כן. נגיד, בלבולים כן. והזדמנויות, היו יותר מאושרים. לא בעיה שהרבה מוצרים, שהרבה נכסים, הרבה דאגות, אלא בעיה שאנחנו לא יודעים איך להשתמש בהם, אנחנו גם כן לא יודעים איך להתייחס לחיים שלנו. היום הבעיה הכי גדולה בעולם זה מה טעם בחיים, בשביל מה אני חי. אתה רואה כמה אנשים נכנסים לדש, לטרור בכלל, לא יכולים להקים משפחה, מתגרשים, לא יודעים מה לעשות, מתרוצצים.
לפי הגישה שלך זה ככה משחקים להם בשלט.
כן, נכון. כדי מה לעשות? זה בטוח. הכל בא מלמעלה, מתוך השלט. כדי שישאלו את עצמם בשביל מה הם חיים, ויפתרו את שאלת החיים. מה טעם בחיים, בשביל מה אני חי, זה מה שבתוך האדם, שאלה הזאת, היא ממש כל הזמן אוכלת אותו, אולי לא מרגיש אותו, או את השאלה עצמה. אבל לזה כן. וכאן באה חוכמת הקבלה ואומרת, לא רק מאיפה באה לך השאלה, השאלה באה מבפנים, מהטבע, מהמערכת הזאת העליונה, אלא היא באה כדי לעורר אותך שאתה תפתור את הבעיה הזאת, תכיר את המערכת ותשלוט בה, וכך אתה תשלוט בחיים שלך, וכך תגיע למצב שאתה חי איך שאתה רוצה, עד כדי כך שאתה יכול להגיע לחיים נצחיים. לא אחרי מוות ומשהו כמו שמדובר, אלא ממש כאן ועכשיו.
זה נשמע מאוד מאוד מבטיח.
אבל כדאי להגיד שאנשים ידעו שזה...
כן.
אמרתי.
אבל שיש מטרה ושהם מבינים וגם, ואחרי זה וגם שואלים. קיצור, יש פה הרבה על מה לדבר. אני רוצה אבל להזמין את המאזינים שלנו.
בבקשה.
להתקשר אלינו, 1-907-22-103, 1-907-22-103. זה מספר הטלפון שלנו, אתם מוזמנים כמובן גם לכתוב לרב לייטמן בפייסבוק, חפשו מיכאל לייטמן בפייסבוק, ותכתבו לנו שם, אנחנו כמובן נשמח להעלות את השאלות בפני הרב. ועכשיו בואו נגיד שלום למאזינה הראשונה שלנו לערב, שלום וערב טוב למשה. שלום משה. אנחנו עדיין לא שומעים את משה, בואו ננסה שוב, משה? לא.
אולי עד שמה שתהיה איתנו, יש לי כמה שאלות מהפייסבוק כאן, שואל אבי מנתניה. מצד אחד אתה מדבר על כוח השפעה והרמוניה,
כן.
מצד שני נכנסתי לבלוג שלך וראיתי שאתה מתייחס לקבלה כמדע. איך זה יכול להיות?
למה זה נקרא חוכמת הקבלה? ודאי שזה מדע. חוכמת הקבלה, ולא רק בלוג שלי, שיכנס לספרי הקבלה, אז הוא יראה עד כמה שזה מדע. יש סרטוטים, יש נוסחאות, יש גימטריות, יש כל מיני צורות בחוכמת הקבלה שזה ממש מדע. ואני כשהגעתי לחוכמת הקבלה, ואני הייתי אז מדען המתחיל, בן 30, אז אני מאוד שמחתי שסוף סוף יש כאן משהו שזה משהו צריך להיות ברור, צריך להיות רציני. זה לא שמדברים עליך בכאלו משפטים של איזשהו מדיטציות, או כל מיני מילים יפות, או אתה צריך להאמין. כאן מדברים על מחקר, שאתה חוקר את הטבע, רק יותר לעומק מה שחוקרים מדענים, מלמדים אותך איך לחקור אותה פנימה, כן? את כל המערכת, ואיך לשאוף ממנה כל החוקים האלה, כל הידיעות הללו, כך שאתה מתחיל לשלוט בגורל, בחיים. וזה מה שמשך אותי, אבל זה דבר, זה מה שאנחנו לומדים גם עכשיו, שהתחלתי לספר. זה על מהות של חוכמת הקבלה.
כשאתה אומר שני כוחות, זאת אומרת, מתוך המדע, מתוך המחקר.
ודאי, לא, אבל גם כן, מה אנחנו לומדים בפיזיקה, מה אנחנו לומדים? בפיזיקה, כימיה, ביולוגיה, זואולוגיה, לא חשוב. כל הטבע שלנו מורכב משני כוחות.
פלוס ומינוס, אחד ואפס, זכר נקבה,
כן, 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 ודאי.
טוב, אני מקווה שמה שאיתנו עכשיו, בוא נראה. אנחנו רוצים להגיד
לשם.
שלום, משה.
שלום, אני רציתי שקודם כל שלום לכולם וגם לרב לייטמן. אני, השאלה שלי היא כזאת, ואני מאוד מתרגשת גם עכשיו, אני רציתי להגיד שהחיים הם די קשים, והחיים שלי ספציפית, אני כמובן לא אפרט את זה, אני פשוט הרבה פעמים תפס את עצמי שאני שואלת את עצמי כל הזמן בשביל מה החיים ובשביל מה אני קמה בבוקר, וזה הכל די קשה. והשאלה שלי, אני גם יצא לי כמה פעמים לשמוע את השיחות האלה ברדיו, ואני מאוד מאוד רוצה באמת לשאול מה באמת עוזר בלימודי קבלה? מה זה יעזור לי בחיים? כאילו, איך אני באמת ארגיש שהחיים שלי זה לא סתם איזה יום-יום ודי קשה ומרוץ אחרי
אז אני אסביר לך משהו. חוכמת הקבלה מאפשרת לאדם קודם כל לדעת בכללות מה זה החיים. מה הם החיים האלה? או זה צורת קיום חלבון, או זה משהו יותר מורכב, למה אנחנו נמצאים כאן, בשביל מה, מולידים ילדים, מגדלים, ואחר כך בסופו של דבר הולכים מהעולם הזה. כל התהליך הזה, איפה שאנחנו עושים את זה בעל הכרח ובעל כורחה, ואיפה אנחנו בכל זאת יכולים להשפיע במשהו על הגורל שלנו, האם אני משקר לעצמי שאני עושה פעולות, או שפעולות האלה אני נפעל, על ידי איזה כוחות ומפעילים אותי. והעיקר זה מה התועלת. כי אם לאדם ישנה מטרה בחיים, אפילו לא חשוב איזה. פעם היו מטרות כאלה שקריות, שהיום הם נראים לנו לא אמיתיות. להגיע לאיזה מצב מיוחד, ואנחנו היינו מרגישים שכדאי. היום אנחנו מגלים את זה שלא כדאי בשביל לחיות. יש משהו יותר חשוב אולי בחיים שאנחנו חייבים להשיג. אבל כל פעם המטרה שהייתה קודם כל כך מושכת אותי, היא כבר מתגלה כלא חשובה. כך אני גודל, כמו ילדים קטנים שגודלים וכל פעם צריכים להביא להם משחקים יותר משוכללים. כשאנחנו מגיעים כבר למצב שאנחנו גדולים בגילאים של 30 ואפילו 40 ו-50, אז שם אנחנו גם כן שואלים את השאלות האלה, אבל כבר בצורה כזאת שגם כן נכנעים. כי אם יש שנת תשובה, לא הייתה תשובה, לא נמצאת, לא מגלה אותה, בכל זאת אני ממשיך. ולכן הרבה אנשים בעולם שלנו נמצאים בתסכול וצריכת הסמים, כדורי הרגעה וכן הלאה. חוכמת הקבלה מסבירה גם כן לאדם בשביל מה הוא חי, למה הוא חי, על ידי מה הוא מנועל, איך הוא יכול לנהל את עצמו, איך יכול עם האנשים האחרים להגיע יחד לחיבור כזה שהם כולם ינהלו את עצמם, שהם כולם יגיעו לעולם העליון, הכוונה לשליטה על אותה מערכת שמנהלת אותם עכשיו. זאת אומרת שאדם כשהוא גודל, כמו שפעם הוא היה קטן, אז כולו היה מנועל על ידי ההורים שלו, והם היו מספקים לו, אז הוא גודל, הוא לוקח מהם את האחריות על הפעולות, נעשה יותר חופשי, יותר גדול, אז כך אותו דבר אנחנו כשמתחילים ללמוד חוכמת הקבלה, ולממש אותה, אז אנחנו נעשים יותר גדולים. אנחנו כבר לא זקוקים לאותה מערכת שהיא מנהלת אותנו. אלא אנחנו יכולים לנהל את עצמנו במקום אותה מערכת. ועוד יותר טוב ממה שהיא מנהלת. כי מה שהיא מנהלת, אנחנו רואים עד כמה שאנחנו סובלים, לחוצים, לא יודעים בשביל מה ולמה חיים ומה כואל, מה קורה כאן. הלימוד הוא נותן לנו גם ידיעה מה לעשות, גם כוח לבצע, וגם המטרה לאן להתקדם. זאת אומרת, אנחנו באמת מתחילים לחיות, ובצורה כזאת שאנחנו מתחילים לראות שהחיים שלנו הם לא מוגבלים בתוך החיים האלו החלבוניים, שהגוף שלנו, החלבון הזה הוא חי, עד שהוא חי, אלא אנחנו מתחילים לגלות את החיים שלנו שהם עוברים ממצב למצב, מעבר לגוף שלנו, איך שאנחנו זורמים, ממקום למקום, מחיים לחיים, מגלגול לגלגול. וזה הכל אפשר על ידי חומת הקבלה. אדם שמתחיל לרחוש את זה, את הידע הזה, הוא נעשה באמת מאושר.
זה מעניין. תודה למשה. בוא נגיד שלום ליאיר שנמצא איתנו על הקו. שלום יאיר. יאיר?
שלום.
ערב טוב. בבקשה יאיר.
ערב טוב. אני רציתי לשאול שאלה את הרב לייטמן אם אפשר. תמיד הטריד אותי לדעת. יש בכלל דבר כזה שנקרא אלוהים? מה זה אלוהים? מה זה הדבר הזה? ואם כן, אז כאילו האם הוא... אם אנחנו עושים מעשים טובים, אז הוא עושה לנו טובה בחזרה, או אם אנחנו עושים חטאים, אז הוא מעניש אותנו, איך בדיוק כל הדבר הזה עובד? אני אשמח לשמוע.
אז חוכמת הקבלה מסבירה לנו שאלוקים זה הטבע, אלוקים בגימטריה הטבע, אותה המערכת שמנהלת אותנו. אם אנחנו יודעים את המערכת הזאת, איך לעבוד עמה, אז ודאי שאנחנו מסובבים את עצמנו ואותה למצב שנמצאים במצב הטוב ביותר, מאוזן, שמח, קל, יפה, רואים ממש מסוף עולם עד סופו וכן הלאה. האלוקים, אנחנו לא יכולים לגלות במערכת הזאת רגש רע, טוב, מתרגז, סולח, שמח וכן הלאה. אלה, כמו שכתוב, דיברה תורה בלשון בני אדם, שכך זה מדובר בתורה, אבל בעצם אם אנחנו מתעמקים בתורה ומקבלים את הפנימיות שלה, ששם לא בצורה סיפורית, אלא בצורה מדעית, אם התורה מסבירה לנו על מה היא באמת אומרת.
מסבירה בצורה מדעית?
לכן חוכמת הקבלה היא נקראת חוכמת אמת, תורת אמת. ולכן נקראת גם כן חוכמת הנסתר, שהיא נסתרת מהאנשים הרגילים, אבל מי שרוצה להיכנס פנימה, היא פותחת את עצמה. ואז אנחנו מגלים שבאמת המערכת הזאת היא מערכת קשוחה, היא מערכת רצינית, היא מערכת כמו בעולם שלנו, כל המערכות. ואם לא עושים טוב, אז מקבלים תגובה לא טובה, ואם עושים טוב, אז מקבלים, צריכים לדעת את המערכת, ואז אנחנו יכולים לסדר לעצמנו יופי של חיים.
אם אני מעביר סקנת הכביש, זה לעשות טוב? ככה מטאפורית.
זאת שאלה. זאת שאלה. כי המערכת הזאת היא מקבלת מאיתנו לא המעשים שלנו, אלה כוונות. על מה אתה חושב שאתה מעביר אותה את הכביש? האם אתה חושב שעל ידי זה עכשיו זה יעזור לך להרוויח בבורסה? או זה יותר טוב למישהו שם שלך שנמצא חס שלום חולה? או שאתה באמת רוצה לטובתה?
שאלה טובה, קח את זה למשבה. אפי מראשון לציון שואל אותך בפייסבוק שלך, אבל אם אני מצליח וטוב לי בהם, אז מה אכפת לי איך זה מנוהל? זאת אומרת, לא אכפת לי שהם מנהלים אותי, כי טוב לי, יש לי הכל, יש לי כסף, משפחה נהדרת, אז מנהלים אותי, אבל הכל טוב.
בסדר, אז חוכמת הקבלה לא מדברת על אף אם כך. אז הוא לא זקוק. לא לתורה ולא לחוכמת הקבלה. בסדר. שימשיך. אנחנו פונים לאדם שסובל קודם כל. כי אדם שלא סובל, לא אכפת לו כלום, אז הוא כמו חיה וממשיך את החיים שלו. אלא אם הוא סובל, אז כבר יש לו סיבה לחקור צורת הסבל או סיבת הסבל. ולכן כאלו מגיעים לחוכמת הקבלה. בסופו של דבר, לפי העולם שסובל יותר ויותר משנה לשנה, אנחנו רואים שבאמת אנחנו חיים בדור שחוכמת הקבלה היא עומדת להתגלות לכולם.
לפני שיכנסו עוד שאלות לשידור, הייתי מאוד רוצה עם הרב, אם תוכל עוד קצת להתקדם בלהסביר כאילו את המערכת.
כן, אז בואו אנחנו נלך לקראת, ככה יותר להבין את המערכת. מערכת היא מורכבת מחמש שכבות.
אנחנו מדברים על המערכת שמנהלת את החיים
שלנו.
מנהלת
את החיים שלנו, את העולם שלנו.
בשני כוחות, חמש שכבות.
כן.
אוקיי.
אז חמש שכבות האלו, הם נקראות העולמות. ממילה עלמה. עולם ממילה עלמה.
העלמה.
כן.
אוקיי.
למה? כי כל עולם הוא מסתיר כוחות. שתי כוחות האלה, שלילי וחיובי, יותר ויותר ויותר ויותר, עד שהם מגיעים לעולם שלנו שנמצא באמצע, בחמישה העולמות האלה, הם כמו עיגולים כאלה, ספרות, אחד בתוך שני. ואז העולם שלנו נמצא באמצע, והוא הקטן ביותר, ועליו פועל הכוח עליון שהוא עובר דרך חמישה העולמות האלו, בצורה הכי קלה, הכי חלשה.
סתם דימוי שעולה לי בראש, תגיד לי אם זה בסדר הדימוי הזה, כמו חממה, נגיד חממה בתוך חממה בתוך חממה בתוך חממה, ואז בסוף
נו, לא יודע, אני לא ראיתי כדור בתוך כדור בתוך כדור, חמישה כדורים כאלו, שהכדור שלנו הוא הכי פנימי, וזה היקום שלנו, ושם בפנים אנחנו, והכוחות האלה, שני כוחות האלה עוברים דרך חמישה עולמות, חמישה העלמות, נחלשים כדי להשפיע עלינו בצורה כזאת שאנחנו יכולים להתקיים. וכשאדם גודל, הוא גודל בחזרה, כאילו שאנחנו על ידי חוכמת הקבלה, אנחנו מפתחים את עצמנו, מפתחים את החושים שלנו, ואז אנחנו כאילו עולים מעבר לספרות האלה, ומתחילים לחיות לא בתוך העולם שלנו בלבד, אלא אנחנו מגיעים עם ההרגשה שלנו בחזרה, כאילו כמו מפיצוץ מתפשט בחזרה, אנחנו מכסים את העולם התחתון, הקרוב אלינו, אחר כך יותר עליון, יותר עליון, יותר עליון, וכך אנחנו משיגים את שני כוחות האלה בעוצמה יותר גדולה, יותר גדולה, יותר גדולה, ואז אנחנו מגיעים למצבים הרוחניים, החיים הפנימיים הרבה יותר גדולים. כי שני כוחות האלה, אם בעולם שלנו הם היו בדרגת האדם, בדרגת המדבר, אז אנחנו עולים לעולם שנקראים מלאכים, רוחות וכן הלאה, היכלות וכן הלאה, שמות כאלה, בלי שום קשר לעולם שלנו. וכך אנחנו אז עולים בחזרה.
תגיד, אסטרונאוטים, אם הייתי, נגיד שהיה לי כרטיס להללית, והייתי לוקח אותה, הייתי יכול להגיע עם ההללית לכדורים האלה? איפה הם נמצאים? זה מה שאני מנסה להבין. אמרת מחוץ ליקום, סביב היקום.
נכון. הכדורים האלה, הם נמצאים סביב היקום שלנו, מבחינת זה שהם מנהלים את היקום שלנו, כדור הארץ ואותנו, אבל לא מבחינה שהם פיזיים שאתה יכול להגיע אליהם, זה מין כוחות, שדות כוח שפועלים עלינו, וכך אנחנו על ידי מנועלים.
אם אני מסתכל בלילה לשמיים נגיד,
כן,
אז אני לא אוכל לראות את הכדורים האלה.
אתה לא יכול לראות את זה בשום צורה, כי זה רואים רק בצורה פנימית, שאתה מתחיל להבין איך שזה עובד, ואז נבנה בך בפנים, בתוכך, את המודל, את התבנית של איך יקום שלנו, ואיך אנחנו מתפעלים מהכוחות האלה שמגיעים עלינו מבחוץ. אין לזה ביטוי חומרי.
זה קרוב, זה מסובך הקבלה.
לא, 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 אני לא מסובך, אני מלמד כבר עשרות שנים, ואני אומר לכם שכל אחד, גברים, נשים, לא חשוב, אפילו נוער לא חשוב, יכולים בעולם שלנו היום, בימינו אין שום הגבלה על לימוד חוכמת הקבלה, וכולם יכולים לגלות הכל מה ששייך לשורש נשמה שלהם, ובאמת להגיע למטרת החיים, ולפתור את הבעיה בשביל מה חיים ולמה סובלים.
נהדר. בואו נחזור למאזינים שלנו, שרוצים להמשיך ולשאול שאלות. שלום לברק.
שלום, שומעים אותי?
כן, היטב.
מעולה, שלום, קצת מתרגש, שלום לרב היקר. אני הייתי רוצה לשאול שאלה שמעסיקה אותי מאוד, והייתי אומר אפילו מנהלת את החיים שלי ככה, בלי הפסקה. אני כל הזמן חושב מה יהיה אחרי שאני אמות, אתה יודע, יש כאלה שאומרים ש...
מה יהיה איתך או מה יהיה עם העולם?
אני לא יודע, אני לא יודע מה יהיה עם העולם, אני חושב... חושב כרגע כאילו על, על עצמי, על אם אני אעשה דברים טובים אז אולי יהיה לי טוב אחרי שאני אמות, אם אני אעשה דברים רעים אולי יהיה פחות טוב, כאילו. מה קורה באמת לפי חוכמת הקבלה אחרי שאדם מת? כי הבנתי שזה קצת אחרת, וזה משהו שלא ברור לי עדיין.
בשביל זה אנחנו צריכים קודם כל להבין מה קורה לנו כאן ועכשיו. מה זה נקרא שאנחנו חיים? החיים שלנו הם חיים או זה רק דמיון? כתוב, היינו כחולמים, שעולם שלנו הוא גם כן נקרא עולם ממילה שהוא נעלם, שזה עלמה, שזאת הסתרה, שזה פשוט אנחנו נמצאים באיזה מין בלבול, הרפול, כמו בחלום. היינו כחולמים, אנחנו כך קוראים, שכתוב גם בתהילים. אז אני רוצה להגיד לך ש... בסופו של דבר באמת החיים שלנו כחלום, שאנחנו מרגישים ככה את זה בתוך הפסיכולוגיה שלנו הפנימית, ומה שנראה לנו שקורה מבחוץ, זה הכל, אני אולי אדבר עכשיו מדי רחוק מהמציאות, אבל אני חייב להגיד אמת, שאנחנו מגלים שכל מה שמתרחש נראה לנו מחוץ לנו, זה הכל נמצא בתוכנו, זה, על זה מסופר, מדובר במבוא לספר הזוהר, אתה יכול לקרוא את זה.
מבוא לספר הזוהר של בעל הסולם.
כן, כן. וגם בספר הזוהר, בעצמו, בארבע מקרים, בארבע מקומות. גם הארי הקדוש כותב על זה. זאת אומרת, זה דברים שגילו את הדברים האלה במשך כמעט 6,000 שנה האחרונות המקובלים. ואתה יכול לקרוא. אבל מה, קודם כל הם אומרים כך, מה שאתה מרגיש עכשיו, זה מין דמיון הפנימי, שנראה לך שאתה חי בעולם הזה, וכל מה שמתרחש, זה מתרחש אתך כאן ועכשיו, בצורה ריאלית. אבל לעומת העולם העליון, שאליו אתה נכנס אחרי, שאתה כביכול מסיים כאן את דרכך, אז העולם הזה הוא נמצא כעולם הדמיוני.
תשמע, אני מוכרח להוסיף עוד משהו ככה על הדבר הזה. אומרים הרי שאנחנו קולטים משהו כמו 3%, אולי פחות ממה שקורה סביבנו, נכון?
גם מוח שלנו עובד סך הכל בכמה אחוזים מיכולת שלו.
אז יכול להיות ש...
יתר המוח ויתר הקליטה... יש בזה משהו, אבל אנחנו מוסיפים המון חושים חדשים.
חושים.
שאנחנו מתפטרים מהגוף, שאנחנו מתפטרים מהאגו שלנו, שמגביל אותנו וכל הזמן, הוא קושר אותנו, הוא שולט עלינו, האגו שלי הוא כל הזמן מכוון אותי, מה בשבילך, תראה מה שאפשר, עד כמה שיותר טוב לשבת, ללכת, לזוז, לנוח, לנשום, לטום, כל הזמן אני עסוק באני, ואז אני ודאי שלא מספיק ולא מסוגל לראות מה שמחוץ לי. אני כאילו נמצא בתוך איזה ספירה, גדור, שהכדור הזה זה כל האגו שלי, וכל הזמן מכוון אותי להסתכל לתוך עצמי, ומחוץ לכדור הזה אני לא יכול לראות. הרצון שלי, האגואיסטי, לא נותן לי אפשרות לזרוק את המבט, לביט החוצה. וזו הבעיה, ולכן אנחנו לא רואים את העולם האמיתי. וכשאנחנו מתפטרים מהאגו שלנו, כמו שכתוב, למיתים חופשי, אז אנחנו מתחילים לראות את המציאות שהיא מחוץ לנו קיימת. מה מתוך זה אנחנו יכולים להבין, מה נותנת לנו חוכמת הקבלה? היא נותנת לנו על ידי תרגול מסוים למשוך כוח החיובי, ואז אני על ידי כוח החיובי יוצא, כאילו כמו שטיל יוצא מתוך משיכת כדור הארץ לחלל, כך אני יוצא מחוץ לי, מעבר לספירה הזאת שסוגרת אותי כמו בבית צור, ואני יוצא מחוץ לה ומתחיל לראות את העולם האמיתי. כאילו אני יוצא מתוך מתוך איזה קליפת אגוז, נגיד, החוצה, ואז אני רואה, וואה, באמת זה הכל קיים? ומה אני? ואני הייתי ממש סגור בתוך איזה קליפה.
מדהים.
אז, בשביל זה לא צריכים למות, אלא בשביל זה צריכים דווקא לחיות, ולכן אני מזמין אתכם.
שואל אריק מנס ציונה,
כן,
שואל בפייסבוק שלך, זה נשמע כמו מדע בדיוני, לצאת מחוץ לעצמי.
לא, זה לא בדיוני.
זה דברים שרואים בסרטים.
לא סרטים, לא צריכים, זה הכל קודם כל לא נכון. מה שכתוב, מה שסרטים יכולים לדמיין זה הרבה יותר. אבל זה לא דמיוני, מפני שכל אחד יכול להשיג את זה. היום זה מי...
זה מאוד זמין.
כן, זה כבר עשרות שנים, מתחילת מאה ה-20, זה פתוח לכל אחד. אז בבקשה, תבואו ותשיגו.
עוד שאלה בפייסבוק, אם הלימוד הוא דרך הכירה, מה לגבי אנשים שאין להם אופי מדעי? גם הם יכולים ללמוד את הקבלה? ובכלל, מה זה אומר הכירה פנימית? זה כמו פסיכולוגיה או כמו אימון אישי כזה? במה מדובר?
לא, חוכמת הקבלה היא לא מדע בצורה כזאת שהיא מדע יבש. לא. אלה כשהיא משפיעה על האדם בזמן הלימוד, אדם קודם כל מפתח חושים, כמו שאנחנו על ידי ראייה, שמיעה, טעם, ריח, מישוש, על ידי חמישה חושים האלו אנחנו מרגישים את המציאות הזאת בתוך הקליפה שאנחנו נמצאים בתוך האגוז. אז חוכמת הקבלה היא נותנת לנו חמישה חושים נוספים שעל ידם שאנחנו מפתחים, היא נותנת לנו אפשרות לראות מחוץ לקליפת אגוז הזה שאנחנו בו נמצאים. וחמישה חושים האלה הם נקראים כתר חוכמה בינה, זה רמפן מלכות. ומה שאנחנו רואים שם זה גם כן, אנחנו רואים אורות, נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. אבל זה בדומה כמו שאני רואה, זאת אומרת גם כן חמישה חושים נוספים, זאת אומרת עם חמישה עם חמש תופעות שבחמישה חושים האלה. וכך מגלים עולם העליון. וכאן, כמו שכתוב, עולמך תראה בחייך. כן?
שואל אילן מתל אביב בפייסבוק שלך, אנחנו אומרים ששנים העולם מתקדם טכנולוגית ומדעית, והנה אנחנו רואים שזה אחד על חשבון השני. אבל העולם כן מתקדם בסך הכל, אז מה רע?
רע שאנחנו בכל זאת לא יוצאים משליטת הכוח הרע.
למה אתה מתכוון?
שאנחנו מנוהלים רק על ידי כוח אגואיסטי, וכמה שאנחנו מתקדמים, וכמה שאנחנו יותר נתקדם, אנחנו יותר ויותר נסבול. אנחנו עברנו כבר את הפיק הזה, את הגבעה הזאת, איפה שהיה לנו טוב. עברנו אותה גם כן באמצע המאה הקודם, את החלום האמריקאי שכולם יכולים להגיע לחיים הטובים, לכל שיהיה ורוד ויפה וטוב. זה היה, היו כמה זה שם, 10 שנה, 20 שנה אולי אחרי מלחמת עולם השנייה. זה ממש היה כך, דמיון איזה שקרי לכל האנושות. אבל מאז והלאה אנחנו כל הזמן נמצאים בנסיגה, והיא לא תיגמר עד שאדם לא תגיע לפתיחת העולם העליון. כל האיסורים שאנחנו עכשיו סובלים זה אך ורק כדי לדחוף אותנו לגילוי העולם העליון. כי אנחנו באמת חייבים בשלב ההתפתחות שלנו הנוכחי לצאת כבר לדרגה הבאה. אנחנו התקדמנו, כל הטבע התקדם, דומם, צומח, חי, ככה התפתחנו, כן? מדינוזאורים לקופים, מקופים לבני אדם וכן הלאה. עכשיו אנחנו צריכים לעבור מבני אדם שבעולם הזה לאדם הרוחני. זה שלב הבא.
זה מה שאנחנו צריכים לגלות עכשיו.
כן.
מרתק. בטלפון, איתנו המאזינה בטלפון, אורנה, שלום אורנה.
שלום, שלום הרב לייטמן,
שלום.
אני מאוד שמחה על ההזדמנות, מאוד מעניינת התוכנית שלך, ורציתי לשאול אותך, אני לא יודעת, בשבילי קבלה ודת זה תמיד היה אותו דבר, לא, לא, אני לא, לא ידעתי שיש הבדל ביניהם, ולפי מה שאני שומעת ממך, זה נשמע שזה לא בדיוק ככה. אני ממש, אני אפילו חשבתי הרבה פעמים ללמוד קבלה ופחדתי, כי חשבתי שיחזירו אותי בתשובה, שזה הכרחי או משהו כזה. אתה יכול להסביר לי מה הקשר בין הקבלה לדת?
קשר בין הקבלה לדת, שדת יצא מהקבלה, כי החוכמה שלנו באמת זה חוכמת הקבלה, גילה אותה אחד מבני אדם שהוא נקרא אדם, היה נקרא אדם, היה חי לפני 5775 שנה, וכתב ספר גם על זה, רזיאל המלאך. אחר כך המקובל השני הגדול הוא היה אברהם, אב האומה שלנו, שהוא ליקט כמה אנשים מהבבל ולימד אותם חוכמת הקבלה, ועשה מהם עם ישראל. זאת אומרת, עם ישראל זה לא אוסף אנשים שמחוברים בצורה ביולוגית ביניהם, אלה בצורה רעיונית, שרעיון מה שאברהם הגדיר בהם זה שואהבת רעך כמוך, זה העיקר וחוק הכללי והעליון של כל המציאות, וכך הוא ייסד את העם שלנו. זאת אומרת, העם שלנו באמת כחוק הכללי שלו, ואהבת רעך כמוך, ואחר כך זה משה וכן הלאה, והכל זה חוכמת הקבלה, וגם כן התנך שאת רואה, ואפילו תלמוד בבלי ירושלמי, הכל זה חוכמת הקבלה, רק צריכים לדעת איך לקרוא את הדברים האלה, כי כולם הם כתובים בצורה כזאת שכאילו כל אחד שמסתכל, אז אחד מסתכל, רואה שם סיפורים, אחד היסטוריה, אחד גיאוגרפיה, אחד זה אולי איזה חוקים, אבל מקובלים רואים שם חוקי הטבע העליון, שכולה מכוונת, מערכת הזאת כולה מכוונת לנהל אותנו בצורה כזאת, שנגיע להשפעה ואהבה, לחיבור הדדי. ועכשיו אנחנו רואים למה חוכמת הקבלה מתגלה, כי כל העולם הוא גם כן מתקדם לאותה מערכת החיבור ההדדי, בהכרח, שמראה לנו העולם של היום, עד כמה שאנחנו חייבים להיות מחוברים, וכמה שאנחנו הפוכים מזה. זה בעצם סיבה למשבר. אז חוכמת הקבלה היא בעצם אותה התורה שמלמדת אותנו, ואהבת לרעך כמוך. שום דבר חוץ מזה בעצם. שזה חוק הכללי שבתורה, כן? שכל התורה זה כלל הגדול בתורה, ואהבת רעך כמוך, ואיך אנחנו מגיעים לאהבת הזולת, על ידי זה שאנחנו יודעים על ידי חומת הקבלה איך למשוך הכוח החיובי שדיברתי עליו היום, זה נקרא המאור המחזיר למוטף, והוא מתקן אותנו, מאזן אותנו, ואז אנחנו בצורה מאוזנת יודעים לעבוד עם כוח הרע וכוח הטוב, זה כנגד זה, כמו שברא אלוקים.
אני התבלבלתי, אמרת עכשיו שהקבלה מלמד רק דבר אחד, ואהבת לרעך כמוך, וקודם דיברת כן. על הכדורים האלה.
אז מה, זה אותו דבר. במידה שאנחנו מרגילים את עצמנו לאהבת הזולת, במידה הזאת אנחנו יוצאים מהאגוז הזה שלנו, החוצה, ומתחילים לראות, להרגיש את המציאות בצורה יותר, יותר, יותר רחבה, עד שמשיגים את הכל, המציאות, כל העולמות, וזה הכל מתוך כוח האהבה שאנחנו רוכשים על ידי כוח החיובי שאנחנו מגלים.
זה הכוח הנסתר הזה שדיברת
כן,
עליו, נכון?
נכון?
ואמרת שיש לנו את האגו שהוא כוח גלוי, וחוץ מזה יש עוד כוח שהוא כוח נסתר,
כן.
שזה אנחנו רוכשים. אחרון להיום, אנחנו ממש לקראת סיום. אורי, שלום.
שלום.
בבקשה, אורי.
אני רציתי לשאול את הרב, יש משהו שמאוד מאוד מציק לי, ואני לא מצליח להבין מה זה, זה קצת תשמע לי כזה מום וכל זה, מה זה הפוסל במומו פוסל?
נו, אנחנו רואים את זה גם כן בעולם שלנו, שאם אני פוסל משהו, אז למה אני פוסל? כי אני כך חושב שזה לא נכון, שזה לא בסדר וכן הלאה. אז עכשיו, בחוכמת הקבלה שמדובר כל הפוסל בממו פוסל, הכוונה היא שכל מה שאנחנו מקבלים מלמעלה, בסך הכל, אנחנו חיים בעולם שהוא כולו אור, כולו טוב, כולו מושלם.
איפה העולם הזה?
רגע.
זה לא העולם שלי.
היום אני רואה שאני אבלבל אתכם בקלילה.
אנחנו באים איתך הביתה בזאת בתוכנית, רק שיהיה לך ברור, לא עוזר.
אז כן, אנחנו חיים בעולם שהוא כולו אידיאלי. טוב, שלם, מושלם, מלא אור, מלא חיים. אין בו כלום שיכול להיות איזה, לא יודע, זיץ קטן של של הרע, של איזשהו צער הקטן ביותר. ומה, למה אנחנו מרגישים את זה הכל הפוך? בגלל שהאגו שלנו מצייר לנו על רקע של אור הלבן הזה, מצייר לנו את העולם הזה השחור, הסבל, האי צדק, הגסות והכל. זה אנחנו רואים את עצמנו, אנחנו רואים את ההעתקה שלנו על פני האור העליון, זה העולם. ולכן כל הפוסל במומו פוסל כתוב. כי על ידי זה שאני, אבל אני, אם אני מגלה שאני נמצא בתכונות רעות, אז אני כבר רואה את הצל שלי שאני נותן על רקע של האור הלבן, הכוח האהבה, הכוח ההשפעה, ואני יודע איך לתקן את זה כדי לסלק את הצל הזה. ואז אני מגיע לעולם שכולו טוב.
שואלת סיגל מרישפון בפייסבוק שלך, אחרונה. אמרת מקודם שיש עולם עליון, ומצד שני אמרת שכל הגילוי של העלמות הם בתוך האדם. אז אני לא מצליחה להבין, איפה אני מגלה את כל הדברים הנסתרים האלה?
בתוך האדם, בתוכך, גברת תגלה את זה. ורק בתוכך. אין כאן שום דבר שיוצא מחוץ על האדם, וגם עכשיו מה שאנחנו מגלים, אנחנו מגלים הכל בתוכנו.
ומה עם הכדורים של קודם?
איפה אני מוצא את הדברים שאני עכשיו רואה לפניי? הם כולם בסופו של דבר מתגלים בתוכי. כמו שכתוב בחוכמת הקבלה, שיש באחורי את הראש, מאחורי הראש, כן? לא מאחורי, באחורי הראש, כן? בתוך הראש, כך, מאחורה. יש שם איזה מסך, ואני רואה בו, בתוך המסך הזה, את העולם שנמצא לפניי. נו, אני חושב שבזה אנחנו היום...
בלבלת אותנו סופית.
כן, לגמרי.
אז אולי באמת סכם לנו את מה שחשוב לזכור ממה שלימדת אותנו היום.
מה שצריכים לזכור שזה על ידי לימוד איתי, הדרגתי, לא ודאי שעל ידי כל הסדרות האלה שברדיו, אנחנו יכולים כן להגיע למצב שהחוכמה הזאת תתגלה, ואנחנו באמת נזכה לראות את עצמנו בעולם האמיתי שחיים ולא בעולם השקרי, ואנחנו נזכה להיות בעל הבתים לחיים שלנו ולנהל אותנו לטוב. סך הכל החוכמה הזאת מיועדת כדי להביא אדם לעולם שכולו טוב.
נהדר.
אחריך, הרב לייטמן.
אז זהו, בשביל לגלות את העולם הזה שכולו טוב, אתם מוזמנים כמובן לחפש את קבלה לעם באינטרנט, לערוץ 66, ב-YES ובהוט, 1-700-509-209, זה מספר הטלפון שלנו, הרבה דברים אפשר למצוא שם, מאמרים, ספרים, הכל בחינם, קורסים, כל מה שרוצים. הרב לייטמן, תודה רבה לך.
העולם הזה גשר תרמות, ועיקר לא לפחד. אלא להגיע דרכו, לעולם הנאור. שלום לכולם.
להתראות. הרב לייטמן, חוכמת הקבלה.